שלום לכולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום נדבר על איך מגלים גמישות כשנכנס גיים צ'יינג'ר טכנולוגי שמשנה את השוק שבו אנחנו פועלים. ולצורך זה נמצא איתי ירון אינגר, מייסד שותף ו-CTO של לייטריקס. היי ירון.
אהלן.
ונגיד במשפט שאתם חברה מבוססת AI שמפתחת אפליקציות ליצירת תוכן, שממש לאחרונה חגגתם עשור מאז הקמת החברה, וגייסתם מאז 335 מיליון דולר, ויש לכם היום יותר מ-680 מיליון הורדות, 30 מיליון משתמשים חודשיים ו-70 מיליון פיסות תוכן שמיוצאות מאפליקציות שלכם כל חודש. בחיים לא אמרתי מיליון כל כך הרבה פעמים במשפט.
זה צריך להיות מיליארד, אבל נחכה קצת.
בדיוק, תכף, חודש-חודשיים, ואז... אז הגיים צ'יינג'ר שנדבר עליו היום הוא כמובן AI, ובאמת כל הטכנולוגיה והמוצרים שלכם היו מבוססים AI מתחילת הדרך, ולפני קצת פחות משנה וחצי נכנס, כל תחום ה-AI פתאום כזה התפוצץ, וזה חייב אתכם לעשות לא מעט שינויים, כדי להתאים את עצמכם לשוק שמשתנה מהר, וזה גם כנראה משהו שמאוד מאוד רלוונטי להרבה מאוד סטארט-אפים היום. אז היום נדבר על מה השינוי שחוויתם, איפה הוא מאתגר, עם איזה הזדמנויות זה מגיע, וגם איך מייצרים ומנחילים שינויים כאלה בצורה מהירה בארגון. נתחיל?
יאללה.
יאללה. אוקיי, אז אולי רגע לפני שנתחיל, תספר לי רגע מי אתם היום.
אוקיי, אז אנחנו בעצם חברה, כמו שאמרת, שמתעסקת ביצירה ועריכה של תוכן. הוויז'ן שלנו זה Bridging Imagination and Creation, שזה משהו שבעצם גם אם הוא פורמל בשנה, שנתיים האחרונות, כשאנחנו בעצם הקמנו את החברה, חמישה חבר'ה, ארבעה מאיתנו דוקטורנטים למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, התעסקנו כבר בתחומים של AI, Computational Photography, Computer Vision וכו'.
לפני שהם הפכו להיות Buzzwords.
כן, בדיוק, לפני ש-AI בזמנו היה כזה חיפוש מסלולים בגרף ודברים כאלה, זה לא היה לייצר מוח שמקביל לבני אדם. ובעצם כבר מההתחלה, מה שמאוד מאוד עניין אותנו, זה איך אנחנו גורמים לאנשים בעצם ליישם או to manifest באנגלית את המחשבות שלהם לכדי משהו ממשי. משהו ממשי פה זה בסדר, תוכן דיגיטלי, כן? אבל זה יכול להיות תמונות, סרטים, זה בעיקר המיקוד שלנו. והרבה מהעבודה שאנחנו עשינו לאורך השנים זה בעצם לבוא ולגשר על הפער הזה שהוא בין מה שאנחנו מדמיינים בראש לבין תוצר סופי.
אוקיי, אז אתם ממש כזה חולשים בעצם על הרבה תחומים ב-AI. אין לכם כזה מוצר אחד שהוא מבוסס AI ואתם מתבססים עליו, אלא אתה ממש כזה, זה חבילה שלמה של פתרונות.
כן, אז אולי שווה להגיד, אני באמת תיארתי כרגע רק את התחום של הבעיה. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים לעשות מההתחלה, זה לבוא ולגרום למה שאתם מדמיינים, להיות בסוף מיושם באיזושהי צורה.
כן.
לא דיברתי על הפתרון. הפתרונות, איכשהו שמצאנו לאורך הדרך, זה גם משלב עבודת פרודקט של איך אנחנו מפשטים דברים למשתמשים והופכים את זה נגיש, וגם לא אמרתי אולי את זה בצורה מפורשת, אבל רוב המוצרים שלנו הם על מובייל, הם לא בווב כרגע, אז גם יש את האתגר של המסכים הקטנים, ואולי חישוב מוגבל, ועוד ניגע בזה, כל מיני דברים באזורים האלה. ואנחנו כן מצאנו מבחינת הפתרונות, גם כבר לפני עשור, ש-AI פותר הרבה מאוד בעיות. אז היום אנחנו כבר במצב שאנחנו עם כלים שאני מניח שרוב מי ששומע את הפודקאסט הזה, יצא לו לשחק עם Midjourney או Stable Diffusion, או אחד מהכלים שמאפשרים לייצר תמונות, או לפחות ראה תוצרים של הדברים האלה.
כן.
אז הרבה התעסקות עם כלים כאלה, הרבה התעסקות עם נגזרות של הכלים האלה, זאת אומרת, עריכה של תמונות ווידאו סביב היכולת לייצר תמונות או לייצר עריכות כמו שאנחנו רוצים, מה שנקרא בשפה המקצועית כזה to hallucinate results, זאת אומרת, להזות דברים או להזות פיקסלים או אובייקטים שבכלל לא היו קיימים בתמונה המקורית.
בדיוק ליצור אותם מאפס.
וליצור אותם מאפס, כלומר, רמת האבסטרקציה פה היא עלתה בצורה משמעותית.
כן, ובדיוק על השינוי הזה אנחנו הולכים לדבר, כי זה באמת שינוי, כמו שאתה אומר, זה משהו שלדעתי פוגש כמעט כל אחד, אני מניחה שמאזין לנו, אפילו באמת ברמה של היכולת לתאר תמונה שאנחנו רוצים לראות, ופשוט לראות אותה נוצרת תוך כמה שניות, משהו שלא קרה עד עכשיו, ועבורכם כחברה זה, זה, זה שינוי מהותי באיך שאתם עובדים, במוצר שלכם, באיך שאתם חושבים על, על בנייה של מוצר, נכון?
נכון. אז בעצם אני חושב שהשינוי ככה הוא, אפשר להגיד פחות או יותר בין שנה, ממש לפני שנה וכמה אגורות יצא מודל של Stable Diffusion. Mm-hmm. האמת שאולי שווה לחזור אפילו טיפ-טיפה אחורה. אנחנו בפסח של 22, כבר ראינו את דלי 2, יצא מאמר של דלי 2 עם תוצאות, והצלחנו להשיג גם גישה ככה לבטא, mm-hmm. כשהיה ממש מעט אנשים עם, עם גישה לממשק. והתחלנו לשחק עם הדברים האלה, וראינו שבאמת התוצאות שהם שמו בפרומו, הם דברים שבאמת מקבלים במציאות, והבנו שהעולם השתנה. זאת אומרת, זה לא היה חדש לנו, עקבנו אחרי מה שנקרא text to image, במשך שנה, שנה וחצי לפני זה, כן. אבל הייתה איזושהי קפיצה, של, שעברנו איזשהו threshold מסוים, איזשהו סף ב... באיכות של התמונות ושל, ה, ושל התוצאות. אז הבנו שהדבר הזה אשכרה קורה, אבל זה היה נראה גם בשלב הזה מאוד רחוק של, אוקיי, באיזה שלב אנחנו נוכל להשתמש בזה? האם זה יהיה פיזיבילי לממשק את היכולת הזאת לתוך המוצרים שלנו? אז התחלנו לחשוב על זה בצורה שהיא מאוד היי-לבלית, ובאוגוסט באמת נחתה הפצצה הזאת של Stable Diffusion. זאת אומרת, בהתחלה ראינו תוצאות של המודל, אני זוכר שיום אחד באוגוסט, אני ככה מתעורר בשבע בבוקר, עיניים טרוטות כזה, פותח שנייה את הסלק, רואה שמישהו שלח מצגת עם כזה תוצאות של Stable Diffusion, עוד כזה, לא, כל, לא הכרתי את השם.
זהו, אז גם, גם תגיד למי שלא מכיר, כמה כן. מילים, מה זה?
מי שלא מכיר, אז זה מודל שהוא מקביל למודל של Midjourney, למודל של דלי, של OpenAI, בעצם מודל שמאפשר לכם... לייצר תמונות, ואולי מה שכן שווה להגיד, שאני לא יודע אם כולם מכירים, זה שזה לא רק טקסט לתמונה, זאת אומרת, הם יכולים לכתוב טקסט ולקבל תמונה, אבל חלק מהאינפוטים למודל הזה, הם גם יכולים להיות תמונות. זאת אומרת, הם יכולים לקחת תמונה קיימת, פלוס טקסט, ולהמיר את התמונה הזאת למשהו שהוא קצת אחר.
אז להגיד, תתבסס על התמונה הזאת, ותהפוך את זה למשהו אחר.
כן, בעצם הדרך לדעתי היותר נכונה לחשוב על זה, זה איזושהי מכונה ליצירת פיקסלים, שהיא לא הייתה קיימת בעבר, שמה שהיא יודעת לעשות זה לייצר תמונות שהן נראות טוב על ידי בני אדם. Mm-hmm. זה יכול להיות גם בסגנונות שהן יחסית אבסטרקטיים, כמו קרטון או אנימה או דברים כן. בסגנון הזה, אבל היא לא מייצרת זבל, היא לא מייצרת דברים שהם לחלוטין לא הגיוניים, או רעש, או דברים בסגנון הזה, כי היא אומנה על מאות מיליוני או מיליארדי תמונות שאנשים יצרו, צילמו, וכולי.
אז אתה רואה, אתה קם בבוקר, אתה רואה את ההודעה הזאת בסלק?
אז אני רואה את ההודעה הזאת בסלק, פותח את המצגת, ואני רואה תמונות שפשוט blowing my mind, כאילו קמתי מהמיטה כזה, אני לא מאמין בכלל שתוצאות כאלה אפשריות, וזה יותר טוב ממה שהם, או לפחות סגנון אחר שמאוד משך אותי, ש... לכל מיני סלבס בסטיילים שונים, כאילו דברים שהיום הייתי מסתכל כבר אחרי שנה ואומר, נייס.
עכשיו אתה כבר זהו, כבר משתעמם מזה.
כן, כבר כולם משתעממו מזה, אבל זה, זה היה כזה וואו. עכשיו, כל העניין זה שהמודל הזה היה אמור להיות מודל שהוא כן משוחרר לקהל הרחב, בניגוד למידג'רני, בניגוד לדלי, שהפרמטרים עצמם של המודל הם נמצאים רק אצל OpenAI ואצל מידג'רני. אבל אנחנו הנחנו שהלייסנס לא יאפשר לנו להשתמש בזה, שזה לא יהיה free for commercial use.
ואז זה גם לא בהכרח תוכלו לאמץ את זה למוצר
שלכם. כן, אז היה כזה, אוקיי, נחמד, נמשיך לעקוב אחרי זה, ויומיים אחרי זה, פתאום זה הפך להיות free for commercial use. אני חושב שזה היה איזה יום אחרי יום הולדת שלי, משהו כזה בסוף אוגוסט.
אחלה מתנה.
כן. ובעצם, אני חושב שמשם התחיל השינוי. ולמה משם התחיל השינוי? כי... אני זוכר שכזה ישבנו ודיברנו, אני, דניאל, הצ'יף פרודקט שלנו, ניר מרקטינג, זאב המנכ״ל, וככה הבנו שאנחנו חייבים לדחוף את הדבר הזה כמה שיותר מהר, כי הדבר הזה זה הדבר שהכי קרוב למשהו שמקדם את הוויז'ן שלנו קדימה, בצורה דרמטית, ובעצם הוא פתוח לכולם. זאת אומרת, המהירות שלנו, פתאום מהירות התגובה שלנו, והיכולת שלנו לדחוף את סטייבל דיפיוז'ן למוצרים שלנו ולמשתמשים שלנו כמה שיותר מהר, זה עכשיו המשחק.
מדהים, ובדיוק אני רוצה לגעת בנקודה הזאת של למה אנחנו מדברים על הרגע הזה, ולמה זה בכלל רלוונטי לאנשים אחרים שיכולים להקשיב לנו עכשיו. אתם ממש חוויתם איזושהי נקודה אחת בזמן שאתה יכול להצביע עליה, שהיא נקודה פיבוטלית עבורכם, שהיא נקודה מאוד משמעותית, ויכלה באמת לשנות, להיות ממש game changer, לאיך שהחברה מתפתחת, ממשיכה. ואומנם אתם מאוד מאוד הייתם כבר עמוק בעולם ה-AI לפני זה, אבל אני חושבת שהתחום הזה כנראה נוגע כמעט בכל סטארט-אפ היום. לא משנה, גם אם זה תחום שהם מתעסקים במוצרים מאוד מאוד רחוקים, הם כנראה שהם יכולים להשתמש בכל מיני כלים בעבודה היומיומית שלהם. מי שמשתמש בטכנולוגיות AI, אז בכלל זה רלוונטי. וגם רגע להגיד שאנחנו כרגע מתעסקים באיזושהי מהפכה שקורית בתחום ה-AI, וזה יכול מחר בבוקר להיות בתחום אחר. ראינו את זה בעבר, וראינו חברות שידעו לאמץ את הדברים האלה ולהתפתח מהם, וחברות שאמרו, טוב, נמשיך לעקוב מהצד, ובעצם נשארו מאחור. וזה נגיד, למשל, המקומות שבהם נטפליקס הפכה להיות מובילה, כשהיא ידעה להשתנות יחד עם השוק, ובלוקבאסטר נסגרו, כשהם לא ידעו לעשות את זה. אני חושבת שאנחנו גם עכשיו בנקודה סופר מעניינת, שחברות חייבות להבין איך הן משתנות יחד עם השוק הזה, שמשתנה סופר מהר, ואתם כזה דוגמה קלאסית של ממש איך לאמץ את הדבר הזה כמה שיותר מהר, ולהבין איך אתם משתמשים בזה במוצר שלכם.
לגמרי. אני חושב שיש איזה מאמר מפורסם של איזשהו מהנדס מגוגל שדלף, שאומר we have no moat, בעצם שלאף אחד אין moat, והוא פורס שם כזה בצורה מאוד יפה, ומסביר למה זה באמת המצב, וגם אנחנו רואים את זה היום, נגיד תסתכלו על גוגל, ואיך הם בלחץ עכשיו מ-OpenAI, ומה שקורה עם ChatGPT, ואיך הולך לשנות את העולם. בסוף הקפיצת מדרגה הזאת, של מה שקרה ב-AI, גרמה לזה שהרבה מאוד דברים שעשינו בעבר, הם נהפכו ללא רלוונטיים. עכשיו, זה נכון שבסוף ברמה המוצרית, זה לא שכל היוזרים הולכים להגיד, וואלה, לא משתמש יותר בפוטושופ, כי אין שם מספיק דברים של AI, ועובר מיד למשהו אחר. כן. זה לא הולך לקרות בין רגע.
נכון.
אבל ברמה הקונספטואלית, הדברים האלה כבר נהפכים מיידית למיושנים, וזה אומר שבסוף זה, אנחנו צריכים לבוא ולהבין שיש עולם חדש, ושם קורים כמה דברים. דבר ראשון, המהירות, בעצם יש blue ocean של המון דברים שהיום אפשר לעשות, שאי היה אפשר לעשות קודם, אז המהירות של כמה מהר כובשים שטחים, אם זה באזורים חדשים, במוצרים קיימים, אם זה על ידי מוצרים חדשים, אם זה על ידי פרדיגמות חדשות שפתאום נפתחו על ידי זה שיש AI, ואפשר אולי נגיד לערוך תמונות או וידאו בצורה אחרת, זה נגיד דוגמה מהעולם שלנו, אני חושב שמעולמות של המודלי שפה מה-LLMים, אז יש המון use cases שאפשר לדמיין שהם, שהם היו לא אפשריים קודם, ופתאום יש כל מיני מוצרים חדשים ש...
גם במאנדי זה מאפשר לנו כל מיני יכולות חדשות באמת סביב עולם השפה, זה מאפשר לנו לבנות בורד על ידי פשוט לתאר מה אנחנו רוצים לבנות, וזה בונה לנו מעצמו, כאילו זה יכול באמת להתחבר להמון טכנולוגיות שונות, לא רק ויזואליות.
נכון, אז זה צריך ממש לבוא ולעשות אנליזה ולהבין איפה הדברים בעצם יש level playing field, ואיפה יש הזדמנויות, וגם חברה כמו לייטריקס, שהיא חברה שכבר קיימת עשור, אז איפה גם הסכנות שלנו.
אז אתה מתאר פה אתגר וגם הזדמנות, זה גם וגם, ואני מחזירה אותך שנה אחורה. אתם מבינים כנראה שאתם עומדים בפתח משהו שהוא game changer, ויש פה את האתגר ואת ההזדמנות. מה אתם עושים? אתם באמת, כמו שאתה אומר, אתם חברה שקיימת בזמנו, נגיד, 9 שנים, יש לכם את הדרכי העבודה שלכם, יש לכם את איך שאתם רגילים לבנות מוצרים. מה עושים? איך עכשיו מבינים אם צריך לשנות בכלל משהו?
אז לנו היה ברור שצריך לשנות משהו, אני חושב שהראשון שהבין את זה מאוד חזק זה זאב, ואני חושב שגם לקח קצת זמן עד שזה כזה פייפע אלינו, אז יש כל מיני דברים, גם זה מעניין, כי אני מסתכל על זה בדיעבד, גם בתוך המנג'מנט אצלנו, אז היה פריקשן בהתחלה, של כזה להבין שבכלל, כאילו לכולם היה ברור שאוקיי, it's not gonna be the same again,
כן.
אוקיי, העולם משתנה, ופתאום נפתחו לנו המון המון יכולות, אבל להבין שאנחנו צריכים לשנות את איך שאנחנו עובדים ועכשיו, זה משהו שלקח זמן לפעפע אותו לכל החברה, וגם אצלנו לקח קצת זמן לעשות את המיינד שיפט הזה.
זהו, בטוח גם ברמה האישית, כאילו אני מתארת לעצמי, אתה מוביל פה טכנולוגית חברה שלמה, עד עכשיו הצליח לכם, אי אפשר להגיד שלא, בטח נורא קשה לבוא ולהגיד, טוב רגע, עכשיו חייבים לשנות מלא דברים, כאילו עד עכשיו דברים הלכו טוב, אז למה בעצם לשנות?
אני חושב שזה בעיקר סביב הפרוסס, זאת אומרת, אחד הדברים, נגיד, טכנולוגית שלא היה דרך לברוח ממנו, זה הסיפור של איפה אנחנו מריצים את רוב הלוגיקה שלנו. כי בסוף המודלים, אם זה דיפיוז'ן, ואם זה גם LLM'ים, רצים בבק-אנד. אין דרך להתחמק מזה, זה מודלים גדולים, זה מודלים כבדים, יש כל מיני ניסיונות להריץ אותם על מובייל, זה לא נותן את אותה איכות, זה איטי. כרגע הדברים האלה צריכים לרוץ בבק-אנד, גם על GPUs, על מעבדים גרפיים הכי היי-אנד שיש, כדי לתת חוויה טובה למשתמשים.
אז ואתם פה בעצם הייתם חברה שמרבית המוצרים שלה הם מוכווני מובייל.
מוכווני מובייל, ולא רק מוכווני מובייל, אנחנו היינו מאוד ייחודיים גם, ועדיין, בידע שיש לנו בלבנות את הפיצ'רים שלנו על המובייל. והפייפליין שלנו של העבודה היה כזה שבעצם היה ממש פייפליין, זאת אומרת, אנחנו רוצים לבנות איזשהו פיצ'ר, מבינים מה אנחנו רוצים לעשות, מישהו ממחלקת המחקר פרוטוטייפר, בא עושה פרוטוטייפ על המחשב שלו, על איזשהו שרת יותר חזק, מאמנים איזושהי רשת שעושה מה שאנחנו רוצים, שוב גם ב-AI, אבל השלב הבא היה לבוא ולהכניס את זה לתוך המובייל, זאת אומרת, לקחת את הרשת הזאת, לצמצם אותה, ועכשיו כמובן שהאיכות היא לא בדיוק אותו דבר, אנחנו כן מייצים את הזמני ריצה, ובכלל יכולים להריץ את זה עכשיו על אייפון או על אנדרואיד, אבל היה צריך לעשות את התהליך הזה, ואז עושים לזה אינטגרציה לתוך המוצר.
כן.
עכשיו, בהגדרה, התהליך הזה הוא גם סיריאלי, כמו שתיארתי אותו, וגם השלב שבו עובדים על מכשיר ספציפי או על פלטפורמה ספציפית, היא ספציפית לאותה פלטפורמה. זאת אומרת, היינו צריכים לעשות את התהליך הזה גם ל-iOS וגם לאנדרואיד, כפול.
כן.
ואנחנו מאוד האמנו בזה, כי האמנו שהחוויית משתמש, זה שהחוויה היא מיידית, ולא צריך עכשיו ללכת לבק-אנד, זה היה משהו מאוד מייגע מבחינתנו, מבחינת המודל המנטלי. אז זה היה מאוד מאוד חשוב לנו לייצר חוויה שהיא כמה שיותר חלקה, שגם אפשר, נגיד, אם אתם באנדרגראונד, בלי אינטרנט, אז אתם עדיין יכולים להשתמש במוצר, זה גם היה דבר שהוא חשוב לנו. וככה אנחנו בעצם עבדנו במשך הרבה מאוד זמן, ופתאום אנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים להתחיל לעבור לבק-אנד, ולהרים עכשיו תשתית שבה אנחנו מסוגלים להריץ על על אלפי GPU'ים במקביל את הרשתות שאנחנו מאמנים, וואו. או את הדיפיוז'ן מודלס, אז זה מעבר מאוד מאוד חד.
ממש, זה כאילו, זה שינוי מאוד קיצוני גם. שוב, זה נשמע שיהיו לכם עקרונות מאוד מאוד ברורים, לאיך אתם רוצים לבנות את המוצרים שלכם, ומה חשוב לכם שיתקיים, ופתאום העקרונות האלה חייבים להשתנות.
כן. אבל אני חושב שמה שמעניין זה שיש לנו, אחד העקרונות שלנו, הערכים, זה Strong Opinions Loosely Held. עיקרון שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא בגדול אומר, אוקיי, זה מאוד חשוב להאמין בדברים, שיהיה לנו איזה שהם עקרונות, איזה שהם ערכים מסוימים, ובאמת כזה להילחם עליהם. אבל תבואי ותשכנעי אותי עכשיו שאני טועה, אני אראה דאטה, אני אראה, אבל באמת בצורה מלומדת,
כן?
בכל זאת אנחנו מגיעים מרקע של אקדמיה. תשכנעי אותנו באיזושהי צורה, שאני אראה משהו מהעולם, שהוא באמת מראה לי שאני צריך לשנות את התפיסה שלי, אני אעשה את זה היום.
כאילו, אתה תצליח להשתחרר מכזה, קצת אל תתאהב ברעיון שלך.
בדיוק.
נכון? כזה.
ובעצם מה שראינו זה, פה זה קרה גם קצת מחוסר ברירה, גם היו לנו כמה ניצנים של עבודות בק-אנד קודם, אבל זה היה השינוי העיקרי. הוצאנו פיצ'רים, ואת סטייבל דיפיוז'ן, באמת אנחנו התחלנו כבר לדחוף למוצרים שלנו, תוך 72 שעות מהרגע שיצא Stable Diffusion. זאת אומרת, זה חדות השינוי שאנחנו עשינו בארגון.
כן, אז אתה אומר כזה, לקח זמן עד שזה יחלחל, בסוף זה 72 שעות.
לא, אז יש את הפעולות של טכנית הוצאנו את זה, אחלה. כמה אנשים באותו שלב בתוך החברה הסכימו עם הרעיון של לעשות את השינוי הזה, של לעשות דברים בצורה כזאת שאנשים לא מרגישים מוכנים אליו, של לעשות את השינויים האלה בצורה דרסטית, לדעתי מעט מאוד.
אבל אתה יודע, זה גם אחלה שיעור. כאילו בסוף אתה אומר, סבבה, לא בהכרח כולם הסכימו עם זה, לא בהכרח כולם הבינו למה צריך לעשות את זה כל כך מהר, אבל אמרו, סבבה, בואו נעשה את זה רגע, נראה איך אנשים מגיבים לשינוי, לתוצאות, ואז נבין אם זה הדבר הנכון עבורנו. כאילו גם פה צריכים להביא המון גמישות והמון מהירות לדבר הזה, שעוד לא ידעת אם זה נכון, אם זה הדבר הנכון לעשות או לא.
נכון. ופה האמת, אולי כן שווה לדבר על באמת הטרייד-אופים, שלא אמרתי את זה בצורה מפורשת קודם. יש לנו את המודל המנטלי הזה, לכל אחד קורא לזה בצורה אחרת, אז תקבילו את זה למודל המנטלי אצלכם, אם זה קיים, של features, quality וspeed. זה כזה משולש, שהרבה פעמים, למה זה משולש? כי אתם לא יכולים לעשות את כולו בבת אחת, ותמיד יש איזה שהם trade-offים, נכון? אז פיצ'רים זה בעצם הסקופ של הפיצ'רים, או אם זה פיצ'ר כמה, פיצ'ר עמוק. quality זה כמה הפיצ'ר הוא פולישט, כמה כיף להשתמש בו, כמה הוא באמת סוגר,
כן, פותר
את הבעיה בצורה טובה. וספיד זה כמה זמן לוקח לנו, time to market, כמה זמן לוקח לנו לפתח את זה, כמה זמן לוקח לנו להוציא את זה לפרודקשן. אנחנו עברנו די מהר ממוד של פיצ'רים וקווליטי, הייתי אומר, למרות שספיד זה חלק גדול ממה שמטרס, כמובן וואו. שקווליטי מאוד חשוב, כי צריך שיהיה איזשהו threshold, אבל מה שכן חשוב פה להדגיש, ברגע שיש משהו חדש, ויש נובלטי, אז לנובלטי הזה יש ערך מאוד גדול, כאילו תחשבו על איזושהי טכנולוגיה, שלא יצא לכם לראות בעבר, ונתקלתם בה, לא יודע מה, האייפון הראשון שראיתם, בסדר? אז לא יצא לכם לראות איזשהו טאץ' סקרין, שאפשר לגעת בו ולהזיז דברים וזה, לא משנה שהוא היה כזה צ'יקמוק, תסתכלו על מה יש לכם היום, מקרטע, מסך קטן, רזולוציה, לא משהו וזה, עצם העניין שיש פה איזשהו נובלטי, יצר המון המון מחירות לאפל, ובעצם עשה בוטסטרפינג לכל מה שאנחנו נכון. רואים היום באקוסיסטם של מובייל. אז זה בדיוק תקופה שבה ברגע שהנובלטי שולט, אז אפשר להוריד את הרף של הקואליטי, יכול להיות שאפשר אפילו להוציא דברים באיכות פחות טובה ממה שעשינו קודם, אבל עצם העובדה שהם חדשים ושאנשים לא ראו אותם קודם, יכול לתת לנו יתרון תחרותי. ולכן ספיד מנצח.
זהו, כי הזאת. אני מתחברת למה שאמרת קודם, אמרת שלאף אחד פתאום לאף אחד אין מוט, שנגיד רגע, מוט זה בעצם כזה יתרון או ייחוד טכנולוגי, כן, נכון?
מוט, מוט זה החפיר מסביב לטירות בימי הביניים, כן. זה בעצם היתרון התחרותי שיש לחברה, אם זה טכני, ביזנסי,
כן, אז בעצם ברגע שאין את זה, אז זה קצת משפיע מי הראשונה שתגיע לשוק, נכון? מי הראשונה שתגיע ללקוחות ותצליח להשיג אותם יותר מהר.
כן.
זה מה שהופך להיות הדבר העיקרי. אז איך עושים את השיפט הזה ברמת החברה? כאילו, בסוף יש תהליכים שאנשים רגילים לעבוד בהם, אני מניחה שיש, לא יודעת, קצב איטרציות מסוים, איך פתאום עושים את השינוי הזה?
אז אני חושב שזה באמת בא מלמעלה, וזה דוגמה אישית. הדרך היחידה שבה אנחנו ראינו את זה עובד, זה לא לבוא לעובדים ולהגיד להם, תקשיבו, אתם צריכים לעשות XYZ, ובואו תלמדו איך עובד diffusion models, ואיך מפעילים אותם, ואיך הפיצ'ר הזה והזה עובד שם, ותכנסו לזה לעומק וכולי. לא, זה היה אנחנו, בתור מנהלים, עם הניסיון ועם הסקילס, לבוא ולהשקיע את הזמן בעצמנו, כדי ללמוד את הדברים האלה ברמה שהיא hands-on. וזה, אגב, נכון עד היום. זאת אומרת, היום אנחנו לא, זה נכון אליי, זה נכון לזאב המנכ״ל, זה נכון לדניאל, ה-Chief Product. אנחנו משחקים עם כל דבר חדש שיוצא, אנחנו מכירים את הדברים החדשים שיוצאים, ואנחנו יודעים לעבוד עם הכלים האלה. כלומר, כשאנחנו רואים תוצאות, אם זה בתמונות ואם זה בווידאו, כשאנחנו מדברים על פיצ'רים שאנחנו בונים, יש לנו input שהוא מעבר לאינפוט הניהולי. זה, אוקיי, למה לא עשינו ככה וככה? למה לא משתמשים במודל הזה? יש עוד דרך לעשות את זה. וזה בעצם leading by example. זה בעצם להראות לאנשים, אם אני יכול, אם אני בן אדם כל כך עסוק, ואני יכול להרשות לעצמי ללמוד את הדבר הזה כל כך מהר ולהכיר את הדברים לפרטי פרטים, אתם חייבים לעשות את השינוי וגם להכיר אותו.
זה ממש מעניין, כי אני נזכרת בהרבה שיחות שעשיתי כאן בחדר הזה, הרבה הקלטות עם חבר'ה אחרים, ומשהו שדווקא חוזר על עצמו הרבה, זה מנכ״ל עם C-Level שמדברים על זה שהם מקיפים את עצמם במומחים. כאילו, בתור CTO, אתה אולי לא חייב להיות הבן אדם שהכי מבין בטכנולוגיה מסוימת, אתה יודע להקיף את עצמך במומחים שכן מבינים, וכמובן לנהל איתם שיחה ברמה מספיק גבוהה לדבר הזה, אבל פתאום אתה מתאר פה משהו אחר, שדווקא בשינוי כל כך משמעותי, אתם חייבים להביא את ההבנה המעמיקה הזאת, כי יש לזה כל כך הרבה השלכות והשפעות על החברה, שאין סיכוי שאתם יכולים כזה להישאר מאחור פה.
לגמרי.
אני רוצה להביא פה איזה חשש כעובדת. אני מדמיין את עצמי כעובדת בחברה שפתאום עוברת שינוי כזה משמעותי. פתאום צריך להוציא דברים הרבה הרבה יותר מהר. אני מניחה, הדבר הראשון שעולה לי זה מה קורה אם אני אתה? מה קורה אם אני יוצא משהו ממש לא טוב? איך אתם מתייחסים לדבר הזה מול העובדים? כי אני מניחה שזה חשש שעלה אצל הרבה מהם.
כן, אני חושב שהירידה, נגיד, דיברתי על הטרייד-אופים של הקווליטי מול ספיד, נכון? אז אצל הרבה עובדים זה מאוד קשה, כי את אומרת, רגע, אני התרגלתי לסף איכות מסוים, ועכשיו אתם אומרים לי, לא, אני צריכה לעשות משהו אחר, וזה לא מרגיש, זה לא מרגיש נוח, זה לא מרגיש נעים, גם לפעמים את אומרת, רגע, כאילו, אני באתי לעשות עבודה מקצועית, נכון? אני לא מרגישה שאני עושה עבודה מקצועית בזה שאני עכשיו באה להוציא משהו בשבוע במקום בשבועיים.
כן.
בסדר? אני חושב שזה דורש איזשהו קיול, וזה דווקא איזשהו שיעור שזה עזר לי לחדד. נגיד, אני מסתכל על המפתחים או אצל החוקרים, בשביל מה אנחנו פה? כאילו, מה אנחנו מנסים לעשות לאופטימיזציה? בסוף האופטימיזציה זה לייצר ביזנס וליו. זה לא לכתוב את הקוד הכי משויף בעולם, זה לא לייצר את הפרוססים הכי טובים בעולם, זה לייצר business value, מה שאומר שבהרבה מאוד מקרים, נגיד בעת שלום, בסדר? לא בזמנים כאלה. יש לנו פרוססים מסודרים ומדויקים של איך אנחנו עושים פיתוח ועקרונות והרבה מאוד דברים שנבנו לאורך השנים, והסיבה היא לא פרוססים כדי לשרת את הפרוססים. אנחנו עושים, לדוגמה, בפיתוח, תהליכים מאוד מסודרים של code reviews ו-style guides על כל שפה שיש לנו וטסטים ואלף ואחד דברים, שבאמת גם אנשים שהגיעו מבחוץ מאוד מתרשמים מהתהליכים שיש לנו ב-Lightrix ומהרמה, אוקיי? אבל הסיבה לזה היא כי אנחנו רוצים לאורך זמן לפתח מוצרים שהם גדולים ולשמור על ה-velocity שלנו. זאת הסיבה של הפרוססים האלה, ולפעמים אנחנו משנים גם את הפרוססים האלה לאורך זמן, כי אנחנו מבינים שהם לא באמת מועילים לנו.
כן, הם כבר לא משרתים את המטרה.
הם לא משרתים, אבל המטרה היא הביזנס. המטרה היא לבוא ולאורך זמן לייצר מצב שבו אנחנו ב-velocity גבוה, לא שום דבר אחר, לא כדי שנרגיש טוב עם זה שיש לנו טסטים במוצר. לא, המטרה היא שאנחנו לא נשבור את המוצר כל פעם כשאנחנו עושים בו איזשהו שינוי, לדוגמה. ואני חושב שברגע שנפל לאנשים הסימון, אז את גם מרגישה הרבה יותר טוב עם עצמך, כי את פתאום מרגישה שאת הרבה יותר, את מוציאה דברים מהר, את רואה את הפידבקים בצורה מהירה, ואת כן. מרגישה שאת מייצרת את הביזנס וליו, וגם, ואני חושב, זה דבר ראשון, והדבר השני, זה מה קורה כשדברים לא מצליחים, כי אנחנו עושים הרבה ניסויים, מוציאים דברים, ולומדים הרבה, אני חושב שחלק מהיתרון התחרותי שיש בעולם כזה, שלכאורה אמרתי, אין מוט, אין יתרון תחרותי לאף אחד, זה כמה מהר אנחנו לומדים על העולם הזה, ידע שהוא נצבר בתוך החברה, על ניסויים שעשינו, על פיצ'רים שהוצאנו, ולאט לאט אנחנו צוברים יותר ניסיון במה עובד, מה לא עובד, מה מעניין את המשתמשים, מה נכון לדומיין שלנו. זה מעבר כבר לטכנולוגיה, זה השילוב של הטכנולוגיה והמוצר וה-UX והכל. ופה גם למהירות יש חשיבות גדולה, אבל ברור שחלק מהדברים שנוציא הם לא יצליחו. ואז השאלה היא איך אנחנו בתור מנהלים, איך אנחנו מגיבים לכך שדברים לא מצליחים.
כן.
והדבר המאוד חשוב פה זה לא להוריד לאנשים את הראש כשהדברים לא מצליחים, כי ברור שדברים לא יצליחו. הרי יש המון מחקרים על A-B tests, שאחוז מאוד 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 קטן, מייצר אימפקט מאוד מאוד גדול, וזה בגדול מה שמצליח, וכל השאר הוא לא רלוונטי. כן. זה 3% אפילו, אני חושב, תלוי בחברה. אז אם אנחנו מקבלים את הדבר הזה ואומרים, וואלה, עשינו execution טוב, זה לא עבד, הרעיון, כולנו חשבנו שהדבר הזה הוא שווה לנסות אותו והוא לא עבד, ממשיכים הלאה. ואנשים גם מקבלים את הרקוגנישן על העבודה שעשו, ולא רק בסוף XV, האם זה עשה את הביזנס אימפקט.
כן, עבד לא עבד כזה, כן.
אז אנחנו מייצרים בסוף מקום שהוא באמת של פתיחות, שאנשים רוצים להיות בו יצירתיים, רוצים להעלות רעיונות, רוצים לבוא עם רעיונות שהם חשבו עליהם, שזה לדעתי הסימן הכי טוב לתרבות שהיא פתוחה, שכל אחד יכול לבוא עם רעיון לאיזשהו פיצ'ר, או איך לשפר משהו, או לתת פידבק על תוצאות שאנחנו מקבלים במהלך המחקר.
זה גם, כאילו, זה שיעור נורא מעניין מה שאתה אומר פה גם על כזה איך להדביק את שאר האנשים בהזדמנות שיש פה, ובאמת אנחנו מדברים פה על שינוי טכנולוגי, אבל בסוף ההזדמנות היא עסקית, וכאילו היה פה חיבור ממש מעניין בין איך באמת מחברים את כל החברה, גם המפתחים והמפתחות, להדביק גם אותם בהתלהבות הזאת של מה השינוי הטכנולוגי הזה יכול לעשות בשביל החברה עצמה, בשביל הביזנס.
כן, האמת שפה גם שווה לציין שאנחנו עובדים בשני מישורים במקביל, יש את המישור שבאמת דיברנו עליו עד עכשיו, שזה המישור של המוצרים, ויש את המישור הפנימי של מה שאנחנו עושים בתוך החברה, זאת אומרת, אחד הדברים שגם, שאנחנו דוחפים, נגיד בחצי שנה האחרונה, ככה מאז שאל-אל-אמים נהיו משהו יותר רלוונטי, זה באמת איך אנחנו מכניסים את השימוש של AI לכל דבר שאנחנו עושים.
זאת אומרת, בעבודה עצמה, כאילו מבחינת אפילו אופן העבודה שלנו.
אופן העבודה, אז אני דווקא רוצה לתת דוגמה אולי שקצת תפתח לאנשים את הראש על דברים שיוצא לנו לעשות, אז זה בעצם חלק מהפיצ'רים שלנו היום, יש לנו בפיצ'רים האלה פריסטים, כלומר אתם יכולים לבחור אחד מתוך כמה אפשרויות, והפריסט עצמו הוא איזשהו פרומפט, איזשהו טקסט שנכנס לתוך הדיפיוז'ן מודל, שבסוף מייצר איזושהי תמונה או מייצר סטייל מסוים. מה שאחד ה-VPs אצלנו יזם, אחד ה-VP Engineering, זה אצלי בצוות, יזם, זה בעצם להשתמש במודל שפה כדי לייצר את הפריסטים. והיום את התוכן עצמו שאנחנו מייצרים לתוך המוצר, מה שפעם דרש קונטנט דיזיינרס שיעבדו וייצרו את התוכן, אז אנחנו בעצם עלינו רמה באבסטרקציה, מי שמייצר את התוכן זה עדיין הקונטנט דיזיינרס, אבל עכשיו הם אומרים, תייצר לי פריסט פק לקריסמס.
וואו.
והמודל שפה בא וכותב את הפריסטים האלה. עכשיו זה לא היה יכול לקרות בלי דוגמאות מראש, שהאנשים אצלנו באו וכתבו, שאנחנו בעצם מלמדים את המודל שפה, כן. הנה זה הפורמט שאנחנו רוצים, זה דוגמאות לפריסטים שעבדו לנו טוב בתוך המוצר, ובאמת ב-AB טסט שאנחנו עושים, אנחנו רואים שהתגובות, זה מצליח ליוזרים באותה מידה, זאת אומרת, את האחוז המשתמשים שעושים accept בפיצ'ר, ובאמת אחרי זה מייצאים את התמונות האלה, הוא זהה לפריסטים שאנחנו מייצרים in-house בצורה ידנית. אז זה למשל דוגמה שהיא אולי פחות טריוויאלית, לאיך אפשר למנף את הכלים האלה, גם כדי לייצר velocity יותר גבוה במקומות פחות טריוויאליים.
אז בעצם אנשים, לא זוכרת, איך אמרת שהתפקיד הזה? Content designer?
כן.
אז הם הפכו להיות יותר הארכיטקטים של הדבר הזה, מאשר האלה שהם ממש כזה מבצעים hands-on את הפעולה.
כן, זאת אומרת, זה באמת עלייה ברמת האבסטרקציה, במקום אשכרה לבנות כל פריסט כזה בצורה מאוד ידנית, אז הם עלו ברמה ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים פריסט פק מסוג מסוים, ואז הם מקבלים תוצאות. עכשיו, עדיין יכול להיות שיהיה פה איזשהו סינון ידני, אבל כמות הזמן שזה חוסך לנו,
זהו, זה בטח מאפשר לעשות הרבה יותר בפחות זמן, כי בסוף
וגם לחשוב על דברים, שוב, bridging imagination and creation, גם להם יש imagination של איך הם רוצים שדברים ייראו. הנה, אני רוצה פק לקריסמס, תביא לי 100 פריסטים, אני אבחר ידנית את ה-10 שעובדים הכי טוב. עכשיו, זה דורש טולינג, אנחנו צריכים עכשיו לייצר מנגנון שאפשר לקבל את כל התמונות של כל הפריסטים שיוצרו אוטומטית, על הרבה מאוד תמונות של כאילו תמונות של משתמשים, כדי שהם יוכלו לעבור על זה, וזה פתאום דורש כזה
סטק. יוצר אתגרים אחרים.
סטק של אתגרים אחרים, אבל עוד משהו מאוד מעניין זה שהתחלנו לגרום לקונטנט דיזיינרס, שהם אנשים שמאוד מפחדים מקוד לייצר כלים, לבנות כלים בעצמם.
וואו.
עם ChatGPT, וכותבים כל מיני כלים בפייתון, אפילו עם גוי והכל, ותחושת המסוגלות שזה יצר אצלם, פתאום, תחשבי על זה, מישהו ש... זה הדבר הכי רחוק ממנו בעולם, ופתאום את אומרת מה את רוצה, ומקבלת משהו שמייעל לך את העבודה פי 3, פי 4, פי 5.
מדהים.
וזה אשכרה עובד, תחושת המסוגלות שזה נותן לך היא פסיכית.
כן, וזה מגיע כאילו מתוך זה שאתם מעודדים אותם יותר להשתמש ולהתנסות עם הדברים האלה. אז אולי שאלה אחרונה כזה, או שתיים. א', מה בעיניך האתגר הכי גדול שאתם מתמודדים איתו עכשיו? כי נראה שהצלחתם כזה להנחיל את השינוי בסופו של דבר בארגון, אז מה עדיין מאתגר? וב', מה, איזשהו טיפ כזה שאתה רוצה לתת לאחרים שנמצאים אולי בנקודה דומה, גם אם זה בשוק, גם אם זה בשוק אחר שיכול להשתנות בכל רגע, משהו שאתה רוצה שהם ייקחו.
אז אני חושב שמבחינת אתגר, זה כרגע מבחינתנו להבין מה הלאה. זאת אומרת, מאוד ברור לנו במוצרים הקיימים שלנו, לאן אנחנו רוצים ללכת, ואיך AI הולך להשתלב, וגם כל מיני אינישטיבס קודמים שהיו לנו, ועתידיים בעצם, שהם לא בהכרח מראש נשקו ל-AI, אז איך אנחנו מחברים לשם AI, כי זה באמת הפוקוס שלנו, וכל התחום שלנו עובר את המהפכה הזאת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות דברים שהם על מבוססים על, על טכנולוגיה ועקרונות של לפני שנה, שנתיים.
כן.
אני חושב שהאתגר הוא באמת להבין קדימה, איך אנחנו, מה הלאה, מה המוצרים הגדולים שהולכים להיות הלאה, איך אנחנו נכנסים לשווקים בפלטפורמה של ווב שלא היינו בקודם, ואיך אנחנו באמת מדמיינים את the future of content creation, שזה משהו כאילו מטורף. מצד אחד, ההזדמנות לעשות את זה היא מטורפת. היא מטורפת, כאילו זה, אני חי בעולם שבו מכיתה ח' אני משתמש בפוטושופ כזה, סבבה, מ-98, סגרתי את הגיל שלי עכשיו, וזה מה שידעתי, זאת אומרת, לפני שהגעתי לאקדמיה, מבחינתי זה היה דה פקטו הדרך שבה עורכים תמונות, ואני הופתעתי לראות שיש כל מיני אלגוריתמים וכל מיני צורות לעשות דברים שלא ידעתי שזה אפשרי, ופתאום כל הדבר הזה הוא נהיה לא רלוונטי, ויש פוטנציאלי דרך אחרת לבוא ולחשוב על כל מה שהכרתי עד עכשיו, להסתכל עליו מאיזושהי זווית אחרת, ואנחנו ממש רוצים להיות אלה שמפצחים את זה. אז זה האתגר. מבחינת טיפ לחבר'ה אחרים, אז אני חושב שקודם כל, מהכיוון של AI, אני נתתי פה כמה דוגמאות לאיך אנחנו פנימית, אני לא מדבר על הפרודקט, אלא מה אנחנו עושים פנימית בתוך החברה, ואיך אנחנו מאמצים את כל הסיפור של AI. מי שעוד לא עשה את זה, מי שיש לו מחלקת ליגל שחוסמת אותם מלהשתמש בדברים האלה בצורה אגרסיבית.
זה הזמן.
זה הזמן לבוא ולחשוב על use cases, ובאמת להסתכל מה אנשים אחרים עושים, ובאמת להשקיע את ככה להזיז את הגלגל לשיניים במוח, ולהיות יצירתיים לגבי זה, ואני חושב שהדרך אולי לעשות את זה, זה פשוט לשחק הרבה עם הכלים האלה. פשוט להתחיל להשתמש בזה ביום יום. זה קשה בהתחלה לאמן את השריר הזה של, יש לי בעיה, אני הולך להשתמש באיזשהו large language model, למשל. אני היום לא מחפש בגוגל.
זהו, באתי להגיד, זה שצריך שנייה לשחרר את גוגל מההרגלים שלנו, ושנייה להתחיל בכלים אחרים, שזה באמת לא אינטואיטיבי בהתחלה.
נכון, אז זה ממש דרש, לי זה ממש דרש בהתחלה להגיד, וואלה, כל פעם כשאני רוצה לחפש משהו באינטרנט, או שיש לי שאלה, או שאני רוצה לכתוב קוד, גם אם זה 3 שורות, אני הולך לצ'אט GPT. זה ממש הכרחי, וברגע שמתחילים להשתמש בזה, אז פתאום אתם מתחילים לחשוב, רגע, יש פה איזשהו use case שבכלל לא חשבתי עליו, שיכול ממש לייעל לי את החיים, ורגע, אני יכול לכתוב איזה סקריפט למשהו באיזה שפה של בכלל לא חשבתי שאני יכול לתכנת בו, שזה היה לוקח לי 3 ימים, או שמישהו שהוא לא מפתח יכול פתאום להיות enabler של הדברים האלה בתוך הצוות שלו, ולהכניס איזשהו כלי, או לכתוב איזה סקריפט קטן שהולך לייעל את כל העבודה, ועוד כהנה וכהנה use cases. אז להשתמש בכלים האלה כל הזמן, אני חושב שזה חשוב, וה-value פה הוא באמת עצום. אני לא יכול להפריז בכמה הכלים האלה הם enablerים. אני לא רוצה גם להיכנס לדיון של להחליף, לא להחליף, כאילו, בני אדם, משרות וכולי. אני ממש חושב שזה enabler לכל עובד ועובד אצלנו שמשתמש בכלים האלה, וזה מאוד מאוד חשוב לנו להטמיע אותם בצורה כמה שיותר עמוקה לתוך התהליכי עבודה.
כן, ושוב, יהיו עוד הרבה מהם, אז באמת עדיף להתחיל עכשיו כדי לא להישאר מאחור.
נכון. ולגבי תמורות משמעותיות, אני חושב שדיברנו על זה לא מעט בפרק, זה באמת מאוד קשה לפעמים לשנות את המסלול ואת החשיבה של רגע, פתאום צריך לזוז מהר, זה גם צריך הרבה אנרגיות לעשות את השינויים האלה, אבל אני חושב שלפעמים, במיוחד בעולמות כמו שלנו, זה או להשתנות או למות, אז כנראה שעדיף להשתנות, וזה באמת דורש כזה החלטה אמיצה והבנה של הלנדסקייפ, אבל באמת כל הזמן לבוא ולהסתכל מה קורה, להסתכל אם יש איזשהו דיסטרפטור בשוק שלכם, אם נכנס איזשהו משהו חדש, ולהשקיע את הזמן ולא להתעלם מזה, כי זה הכי קל לבוא ולהתעלם ולהגיד, אוקיי, זה שטויות, או אני עסוק בדברים אחרים, אלא להפך, זה צריך להיות הפריוריטי שלכם, לבוא ולהסתכל האם הדבר הזה משפיע על החיים שלי, איך הוא משפיע על החיים שלי, והאם אני צריך לנקוט באיזושהי פעולה כתוצאה מהאינפורמציה החדשה שקיבלתי.
ממש. או להשתנות או למות, נראה לי אני מאמצת את המשפט הזה. זה טוב. זה מסכם כזה את כל הפרק במשפט. מעולה. אז רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות לירון או אלינו, אפשר לשאול אותן בקהילה שלנו בפייסבוק או באתר. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה רבה, ירון, היה ממש מעניין ומעולה.
תודה רבה.
ותודה שהאזנתם. startup for startup for startup.